שלום לכולם, רגע לפני שנתחיל, נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור הזה עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת צבי בן שמואל, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת הצדקת מרת יהודית טורקיה יהושע למשפחת חלף, זיכרונה לברכה, שזכתה להקים דורות של תלמידות ירות שמיים, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואה שלמה ומהירה לאליזה רבקה בת רייזל ולברינדה ללישבע בת ציוויה בתוך שער חולי ישראל, נודה לכולכם תלמדו לרפואתם. ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו מתחילים היום בעזרת השם ללמוד את מסכת נזיר. לפני שנתחיל, קודם כל ברוכים הבאים לכל החדשים, ודבר שני, בבקשה תעזרו לנו להפיץ את השיעורים. תשלחו לחברים שלומדים דף יומי או רוצים ללמוד דף יומי. אתם יכולים לשלוח להם את הדרך שבה אתם שומעים את השיעור, אם זה בטלפון, בוואטסאפ, באתר, בפודקאסט, בכל דרך אחרת. אין לנו איך להפיץ את השיעורים בלעדיכם, ועכשיו בואו נתחיל. אז אנחנו כאמור מתחילים את מסכת נזיר, ואת הדף היום נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון עוד לא נראה את המשנה, נראה אותו בחלק השני. אז החלק הראשון שואל את הגמרא, מה בעצם מסכת נזיר עושה כאן בסדר נשים? הרי רוב העיסוק במסכת נזיר זה הקורבנות שהוא מביא. אז צריך להביא את זה בסדר קודשים. עונה הגמרא, כי סדר נשים עוסק בין השאר בגירושין, ולמה אדם מגרש את אשתו אומר את התורה כי מצא בה ערוות דבר, כלומר שהיא זינתה, ומה גרם לה לזנות? מה שגורם לזנות זה יין וכל מה שהוא מייצג, וממילא התיקון לזה זה נזירות, כמו שאומרת הברייתא, שמי שרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אז עוד פעם, יש לנו גירושין, מה שגורם לזה זה יין, מה שמתקן את זה זה נזירות. זה כאן אצלנו. נעיר בסוגריים שבמסכת סוטה יש מהלך דומה שגם מסביר למה סוטה נמצאת כאן בסדר, כי כאמור הבעל מגרש את אשתו כי היא זינתה, וגם הגמרא מסבירה שם למה נזיר דווקא לפני סוטה ולא הפוך, וזה כי רוצים להצמין את נזיר לנדרים, כי גם נזירות זה סוג של נדר, ועד כאן החלק הראשון למה נזיר מופיע כאן בסדר נשים. החלק השני, בערך בשליש העליון של עמוד א', זה לגבי הסדר של המשנה, ובשביל זה בואו נראה קודם את המשנה. המשנה אומרת שבשביל לעשות נדר של נזירות, יש את הדרך העיקרית, וזה שאדם פשוט אומר שהוא מקבל על עצמו נזירות, אבל אומרת המשנה שיש עוד שלושה דרכים לומר שהוא מקבל על עצמו נזירות, שגם הם תופסים. מה זה שלושה דרכים? אז שתי הדרכים הראשונות, זה יהיה מוכר לנו כבר ממסכת נדרים, וזה ידות וכינויים. הדרך השלישית זה לא יד ולא כינוי, אלא הוא פשוט אומר משהו שממנו ברור שהוא מתכוון לנזירות, למרות שהוא לא אמר את זה. זה באופן כללי, עכשיו נפרט. אז ידות זה שהוא מתחיל לומר את המשפט של הנזירות, אבל הוא מפסיק באמצע, הוא לא אומר הכל, וזה נחשב כאילו שהוא אמר הכל. זה נקרא ידות כי זה כמו הידית של הכלי. שאתה מחזיק את הידית, זה כאילו שאתה מחזיק את כל הכלי. זה ידות, והמשנה מביאה שתי דוגמאות לזה, וזה האומר אהה. הוא התחיל לומר אהה נזיר, אבל הוא אמר רק את המילה אהה, או הוא אמר אהה נאה. גם זה הוא כאילו היה אמור להמשיך ולומר בנזירות, אבל הוא הפסיק באמצע. זה נקרא ידות וזה תופס. זו דרך אחת. דרך שנייה זה כינויים. כינויים, הוא כן אמר את כל המשפט שהוא מקבל על עצמו להיות נזיר, רק שאת המילה נזיר הוא אמר בצורה מוזרה. במקום לומר נזיר הוא אמר נזיק, נזיח, פזיח. זה נקרא כינויים. שוב, הוא אמר את כל המשפט רק בכינוי, לא בצורה הנורמלית, אלא במקום נזיר, נזיק, נזיח, פזיח, וגם זה תופס. ראינו במסכת נדרים מחלוקת למה זה תופס, כי גם המילים האלו נחשבות כאילו שהוא אמר את המילה נזיר, או כי בלשונות אחרים כך אומרים את זה, או כי חכמים המציאו את המילים האלו שכך אומרים את זה. בכל אופן, זו הדרך השנייה, זה כינויים. הדרך השלישית לפי התוספות, ואגב זו היה מקום לומר שבמסכת נזיר פחות נשתמש ברשי, מה שיש כאן זה לא באמת רשי, אלא בעיקר בתוספות, שבמסכת נזיר הוא מפרש כמו רשי, על הסדר באופן שוטף. בכל אופן, הדרך השלישית זה לא יד, כי הוא כן אומר פה משפט שלם, לא רק חצי, וזה גם לא כינוי, כי הוא לא אומר נזיק, נזיח, פזיח, הוא לא מזכיר בכלל שום צורה או הטיה של המילה נזיר, אלא למה בכל זאת זה תופס? כי הוא אומר איזשהו משפט שממנו מובן שהוא מתכוון לנזירות. למשל, הריני מסלסל, הריני מחלקל, הרי עליי לשלח פרה, כל מיני דברים שמתייחסים לגידול השיער, זו הדרך השלישית לקבל נזירות. אם הוא אמר הרי עליי ציפורים, שזה הקורבן של הנזירות, בזה יש מחלוקת, לא נעסוק בזה היום, ועד כאן שלוש הדרכים של המשנה לקבל נזירות. עוד פעם, ידות, כינויים ואיזשהו משפט שמנו ברור שהוא מתכוון לנזירות, עד כאן הדרכים, ועכשיו נתמקד בסדר של המשנה לגבי שתי הדרכים הראשונות, ידות וכינויים. במשנה יש לנו כותרת ואז פירוט. בכותרת מוזכרים רק הכינויים, כתוב כל כינויי נזירות כנזירות. בפירוט יש פירוט גם של ידות וגם של כינויים. האומר אהה, אהה נאה זה ידות, ונזיק, נזיח, פזיח זה כינויים. אז עוד פעם יש לנו כותרת עם רק כינויים, אחרי זה פירוט של ידות ואז כינויים. זה המשנה כרגע, ועל זה נשאל שתי שאלות. שאלה אחת, למה בכותרת יש רק כינויים אם אחרי זה בפירוט מפרטים גם ידות וגם כינויים? עונה הגמרא, גם בכותרת יש את שניהם, פשוט יש כאן חסור עם מחסרה, וצריך להוסיף לכותרת גם ידות. כלומר, בכותרת כאילו כתוב כל כינויי נזירות כנזירות, וידות נזירות כנזירות. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה, לפי זה שואלת הגמרא, למה הסדר מתהפך? כלומר, למה בכותרת, אחרי שתיקנו אותה, יש קודם כינויים ואז ידות, ואילו בפירוט, זה להפך, קודם ידות ואז כינויים, ועל זה עונה הגמרא בשני שלבים. שלב ראשון אומרת הגמרא, ככה תמיד משניות עושות. מההוד הסליק מפרש ברישה, כלומר, תמיד הכותרת תזכיר קודם את א' ואז את ב', ואז בפירוט נפרש קודם את מה שהיה האחרון, כלומר, קודם את ב' ואז את א'. הגמרא מביאה לזה שלוש דוגמאות ממשניות לגבי שבת. דוגמה אחת, הכותרת זה במה מדליקים ובמה אין מדליקים, ואז בפירוט מתחילים מהסוף, אין מדליקים ב' וכולי. ודוגמה שנייה, במה תומנים ובמה אין תומנים, ואז בפירוט עוד פעם מתחילים מהדבר השני, אין תומנים ב' וכולי. ודוגמה שלישית, במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה, ושוב בפירוט מפרטים קודם במה לא תצא. עד כאן הדוגמאות, וזה השלב הראשון בתשובה של הגמרא. הבעיה עם זה, זה ששואלת הגמרא, זה לא תמיד ככה. הרי הנה אני אביא לך עוד שתי משניות, ששם זה דווקא לא כך. דוגמה אחת גם לגבי שבת, במה במה יוצאה ובמה אינה יוצאה, ואז בדוגמה מתחילים דווקא מבמה כן יוצאה, מההתחלה יוצא גמל וכולי. ודוגמה שנייה, יש נוכלין ומנחילין, נוכלין ולא מנחילין וכולי, ואז בפירוט מפרטים לפי הסדר, מההתחלה, אלו נוכלין ומנחילין. וכולי. אז זה לא תמיד כמו שאמרת, לכן נעבור לשלב השני של התשובה. וזה שומר את הגמרא, אתה צודק. זה לא תמיד ככה, לפעמים זה כך ולפעמים זה כך. זו התשובה וככה המשנה שלנו גם מסתדרת, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, היא רוצה גם לתת סברה, מתי חזל מסודרים כך ומתי כך, אז היא אומרת ככה. לגבי הדוגמאות שהבאנו, שלוש הדוגמאות הראשונות, ששם התחילו דווקא מהסוף, זה לא בגלל שמתחילים מהסוף, אלא פשוט כי בדוגמאות האלו מדובר במקרים שהאדם עצמו הוא חוטא, שזה דבר חמור, ולכן מתחילים במה אין מדליקין, ובמה אין תומנים, ובמה לא תצא בשבת. זה לגבי שלושת המקרים הראשונים שהזכרנו. לעומת זאת, בשתי הדוגמאות האחרונות שהזכרנו, אז דוגמה אחת זה לגבי בהמה בהמה יוצא, כיוון ששם לא מדובר בחטא של האדם עצמו, אלא של הבהמה שלו זה פחות חמור, לכן בפירוט לא מתחילים במה אסור, אלא דווקא במה מותר, ולגבי הנחלות הולכים לפי הסדר, כי בפירוט רוצים קודם לפרט את דרך ההנחלה העיקרית, שזה אדם שגם נוחל וגם מנחיל, לכן שם הלכו לפי הסדר. בקיצור, צריך לבדוק כל מקרה לגופו, למה זה כך או כך, ולפי זה בואו נבין גם למה במשנה שלנו זה בכותרת קודם כינויים ואז ידות ובפירוט קודם ידות ואז כינויים. מסבירה הגמרא כי כינויים זה נלמד ישירות מהתורה, לכן בכותרת התחילו בזה. לעומת זאת כשהגיעו לפירוט רצו לתת כבוד גם לידות, כי ידות נלמדו מדרשה, ודרשה זה דבר חביב על חזל, לכן בפירוט התחילו בזה, ובזה הגענו לשורה השישית בעמוד ב', ועד כאן החלק השני לגבי המבנה והסדר של המשנה. החלק השלישי מתחיל בשורה השישית בעמוד ב', וכאן נפרט לגבי שני המקרים של ידות שהמשנה מזכירה. מקרה אחד זה אהה, ומקרה שני זה אהנהה, ובהתאם לזה נחלק את החלק לשני סעיפים, אבל לפני זה נקדים שלוש הקדמות. הקדמה ראשונה זה כדי שנזירות תחול, ואגב זה נכון לא רק לגבי נזירות, אלא בעצם לגבי כל סוג של נדר, צריך שני דברים, גם שאדם יאמר אמירה שיוצרת את הנזירות, וגם שהוא יתכוון לזה שהוא באמת רוצה להיות נזיר. כוונה לבד לא מספיקה, וגם אמירה לבד לא מספיקה, אם לא ברור שלזה הוא יתכוון, זו הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, גם כשאנחנו יודעים שהוא יתכוון לזה, למשל שהוא אמר לנו, עדיין לא כל אמירה יוצרת נזירות. צריך אמירה שבאמת המשמעות שלה היא שהוא רוצה להיות נזיר. אז כמובן הדרך הכי הגיונית לעשות את זה, זה שהוא פשוט יאמר בצורה ברורה שהוא מקבל על עצמו נזירות. כל הדיונים שלנו זה כשהוא התחכם, והוא לא אמר את זה בצורה ברורה, אלא בכל מיני צורות אחרות. כמו שאמרנו, יש ידות, כינויים, משפטים שונים, וכאמור, עכשיו אנחנו מדברים על ידות. עכשיו, לגבי ידות או ידיים, אפשר לדבר על שלוש דרגות של ידיים. דרגה ראשונה זה ידיים מוכיחות. כלומר, הוא אמר משהו שברור לנו למה הוא מתכוון, שהוא רוצה להיות נזיר, זה ודאי מועיל. זה דרגה ראשונה. דרגה שלישית, בצד השני, זה ידיים שאין מוכיחות כלל. כלומר, לא רק לא מוכיחות, אלא לא מוכיחות כלל. כלומר, הוא אמר משפט שאפשר לפרש אותו שהוא מתכוון לנזירות, אבל ממש לא הכרחי, יש עוד פירושים, וזה ברור שלא מועיל. זה בצד השני, דרגה שלוש. באמצע יש לנו דרגה שתיים, שזה ידיים שאין מוכיחות. לא מוכיחות כלל, קצת מוכיחות, אבל לא מספיק. זה כמו נקרא, ידיים שאין מוכיחות, ולגבי זה יש מחלוקת בכמה מקומות. אלה שלוש הדרגות, את התיאור הזה כמובן ראינו גם במסכת נדרים, ועד כאן ההקדמה השנייה. הקדמה השלישית זה שאנחנו הולכים להיכנס עכשיו לדיונים בגמרא, שבעצם דנים בשני מישורים שונים. מישור אחד זה מישור עקרוני יותר לגבי אותם כללים, האם באמת הדרגה השנייה מספיקה או לא. מישור שני זה לא לגבי הכללים, אלא לגבי המקרים. כלומר, זה לא תמיד ברור לאיזה דרגה אפשר לשייך מקרה מסוים. האם הוא בדרגה 1, 2, 3, וגם בזה נדון. אז עד כאן ההקדמות. עוד פעם, הקדמה הראשונה צריך גם דיבור וגם כוונה. הקדמה השנייה לגבי הדות, אמרנו שיש שלוש דרגות. דרגה ראשונה זה ידיים מוכיחות, ודאי מועיל. דרגה שלישית, ידיים שאין מוכיחות כלל, ודאי לא מועיל. דרגה שנייה זה באמצע, ידיים שאין מוכיחות. בזה נראה שיש דיונים, כן או לא. הקדמה השלישית, אנחנו נדבר עכשיו על שני דברים, גם על הכללים, האם דרגה 2 מספיקה או לא, וגם על השיוך של המקרים, באיזה דרגה נמצא מקרה מסוים. אלה הקדמות, ועכשיו כאמור, יש לנו שני סעיפים לגבי שתי הידות של המשנה, אחד לגבי אהה, ואחד לגבי אהה נאה. אז סעיף ראשון לגבי אהה. אומרת המשנה, אדם אמר את המילה אהה, הוא נהיה נזיר, ועל זה שואלת הגמרא עכשיו שתי שאלות, ונזכיר שבהקדמה אמרנו שבשביל להיות נזיר צריך שני דברים, גם כוונה וגם דיבור, ובהתאם לזה נפרש את שתי השאלות, שהשאלה הראשונה מתמקדת בנושא הדיבור, והשאלה השנייה בנושא הכוונה. כלומר, שאלה ראשונה שואלת הגמרא, נניח שבאמת אני יודע שהוא התכוון להיות נזיר, נשים את זה בצד, אבל עדיין מבחינת הדיבור, אין כאן דיבור שברור שהמשמעות שלו להיות נזיר, הוא פשוט אמר את המילה אהה, אז אומנם ברור מהמילה אהה שהוא מתכוון לקבל על עצמו משהו, אבל למה דווקא נזירות? זה יכול להיות שכוונה היא לקבל על עצמו למשל טענית, אז גם אם אני יודע שהוא התכוון לזה, עדיין לכאורה זה לא מספיק. זו השאלה הראשונה, ועל זה עונה שמואל, אתה צודק. באמת סתם ככה, אהה, זה לא דיבור מספיק, אלא מה שהמשנה אמרה שזה מספיק, זה דווקא אם לפני שהוא אמר את זה, בדיוק עבר שם באזור נזיר אחר, והוא ראה את הנזיר, ואז הוא אמר אהה, אז ברור מהדיבור שלו שהוא מתכוון להיות כמו אותו אדם שעבר, כלומר להיות נזיר. זה לגבי השאלה הראשונה, יש כאן דיבור מספיק. זה שמואל, ועכשיו הגמרא מנסה להבין יותר. היא אומרת, המקרה הזה שבו נזיר לא עובר לפניו. באיזה דרגה של ידיים זה נמצא? כלומר, נזכיר שאמרנו בהקדמה שיש שלוש דרגות. דרגה הראשונה זה ידיים מוכיחות שזה מועיל, דרגה השלישית זה ידיים לא מוכיחות כלל שזה לא מועיל, ודרגה השנייה באמצע שזה לא ברור מה הדין, יש בזה דעות שונות. והשאלה היא, המקרה הזה שבו נזיר לא עובר לפניו, ששמואל אמר שזה לא מספיק. באיזה דרגה זה נמצא? אז בהווה מינה הגמרא מבינה שזה בדרגה 2, ואז יוצא שלפי שמואל, דרגה 2 היא לא מועילה, אלא צריך דרגה 1. אז אם נזיר עובר לפניו, וזה עולה לדרגה 1, וזה מועיל. ככה בהווה מינה, אבל דוחה הגמרא לא. יכול להיות שאם נזיר לא עובר לפניו, זה לא דרגה 2, אלא זה עד כדי כך לא מובן שזה דרגה 3, ולכן זה לא מועילה. אבל אם נזיר עובר לפניו, אז עולה לדרגה 2, ולפי שמואל, גם דרגה 2 מועילה. אז עוד פעם יש לנו שאלה, האם המקרה שנזיר לא עובר לפניו, זה דרגה 2 או 3, וממילא זה גם מוביל לשתי הבנות, מה דעת שמואל לגבי דרגה 2. לפי ההבנה הראשונה, דרגה 2 לא מספיקה לפי שמואל, לפי ההבנה השנייה, דרגה 2 מספיקה, וכשנזיר לא עובר לפניו, זה דרגה 3, לכן זה לא מועיל. אבל כשנזיר עובר, זה 2 וזה מועיל. ועד כאן הדיון לגבי השאלה הראשונה. עוד פעם, בשאלה הראשונה הנחנו שברור שהוא מתכוון להיות נזיר, וכל הדיון זה לגבי הדיבור שלו, אמרנו אין כאן דיבור מספיק, וענינו יש, כי נזיר עובר לפניו, ולפי המסקנה זה שם את זה בדרגה 2 של ידיים שאין מוכיחות, וזה מספיק לפי שמואל, ועד כאן לגבי השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה לא לגבי הדיבור, אלא לגבי הכוונה. כלומר, אומרת הגמרא, בסדר, אם אתה מניח שבאמת הכוונה שלו ברורה, אז יש כאן דיבור מספיק. אבל רגע, מי אמר שיש כאן כוונה בכלל? אפילו אם נזיר עובר לפניו זה לא ברור, כי גם אם הוא ראה נזיר ואומר, אולי הוא לא מתכוון באמת להיות נזיר, אלא פשוט מתכוון למשל לקבל את הקורבנות של אותו נזיר על עצמו. מי אמר שיש כאן כוונה? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת, תנאי בסיסי לכל העניין זה שיש לו כוונה, ובמקרה כזה שזה לא מספיק ברור, פשוט צריך לשאול אותו, למה התכוונת? ורק אם הוא אומר שהוא התכוון להיות נזיר, אז באמת זה יתפוס. זו התשובה לשאלה השנייה. עכשיו, שואלת הגמרא, רגע, אם הוא אמר לנו שהוא התכוון, וראינו שהיה דיבור ויש כוונה, אז מה החידוש של המשנה? ברור שזה מועיל. עכשיו, לכאורה הגמרא יכלה לענות שזה בדיוק החידוש, שכוונה לבד זה לא מספיק, אלא צריך גם דיבור שהוא מועיל, אבל לא ככה משמע מהפשט של הניסוח של המשנה, כי בפשט משמע שהמשנה לא באה לומר מתי משהו לא מועיל, אלא להפך, מתי משהו כן מועיל, שאפילו מקרה כזה מועיל. אז שוב, מה החידוש? הרי יש כוונה, יש דיבור, עונה הגמרא, החידוש הוא, כמו שבעצם כבר אמרנו, שלא צריך דרגה אחד. אני לא צריך שהדיבור יהיה מושלם, פי וליבו שווים, שיהיה ברור לגמרי למה הוא התכוון, אלא מספיק דרגה 2, אפילו שזה ידיים שלא מוכחות, גם זה מספיק. ועד כאן הדיון לגבי השאלה השנייה, ובזה סיימנו את הסעיף הראשון בחלק השלישי לגבי מי שאמר אהה. הסעיף השני בחלק השלישי, ובזה נסיים, זה אדם שלא רק אמר אהה, אלא הוא אמר אהה נאה. וגם זה, לפי התוספות, זה ידיים וזה עובד. וגם כאן, הגמרא שואלת שתי שאלות. שאלה אחת, כמו השאלות שראינו מקודם, רגע, מי אמר שלזה הוא התכוון? עכשיו, לא ברור כאן האם הגמרא שואלת על רמת הכוונה שלו, או על רמת הדיבור שלו. בכל אופן, השאלה היא אותה שאלה, מי אמר שהמשמעות של אהה נאה זה לנזירות? אולי הוא התכוון למשל, אני אתנאה לפניו במצוות, שאני אעשה למשל ציצית יפה, אומר שמואל, אתה צודק, באמת אהה נאה בפני עצמו זה לא מספיק ברור, אלא כאן מדובר שתוך כדי שהוא אמר את זה, הוא גם החזיק בשיער שלו, ואז ברור שהוא מתכוון להתנאות במשהו שקשור לשיער, כלומר בנזירות. עד כאן לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה שואלת הגמרא, איך יכול להיות שהמשנה קוראת לנזירות דבר נאה? אמנם פיזית אולי זה נאה, שיער ארוך, אבל הרי נזירות זה חטא לפי רבי אלעזר הכפר. איך אפשר לומר שזה נאה? עונה הגמרא, זה לא חטא. זה חטא רק אם הנזיר נטמע, ואז הוא צריך להתחיל את הנזירות מחדש, ואז הוא קצת מתחרט, ואז אולי בגלל שהוא מתחרט כבר אין לו כוח לזה, והוא ישתה יין, או אומר הראש עוד יותר, זה שהוא מתחרט כאילו עוקר את הנזירות, ואז הוא כאילו מביא חולין לעזרה. בקיצור, נזיר שנטמע זה באמת לא טוב, אבל סתם נזירות זה טוב, ואפשר לקרוא לזה דבר נאה, וזו התשובה על השאלה השנייה. בסוגריים רק נעיר שבדף יוטט נראה שרבי אלעזר הכפר אומר את זה על כל נזירות, לא רק על נזיר שנטמע. בכל אופן, כאן הגמרא מבינה שזה רק על נזיר שנטמע, ובזה הגענו לשורה השישית בדף הבא, ועד כאן הסעיף השני בחלק השלישי של השיעור. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון הסברנו למה מסכת נזיר נמצאת כאן בסדר נשים, וזה כי בסדר נשים מדברים על גירושין, ומה שגורם לגירושין זה זנות, ומה שגורם לזנות זה יין, ומה שמתקן יין זה נזירות. זה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על המבנה והסדר של המשנה, אמרנו שאלה אחת, למה בכותרת יש רק כינויים, ואילו בדוגמאות יש גם ידות וגם כינויים, וענינו, חסורי מחסרה, וגם בכותרת יש גם כינויים וגם ידות. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה בכותרת זה קודם כינויים ואז ידות, ובפירוט זה קודם ידות ואז כינויים? וענתה הגמרא בתשובה השנייה, לפעמים הם שניות הם ככה ולפעמים ככה, ויבא דוגמאות לכאן ולכאן, ויסביר הכל מקרה לגופו. לגבי המקרה שלנו, יש יתרון בכינויים שזה יותר מפורש בתורה, ויש יתרון לידות שזה נלמד מדרשה ודרשות הם חביבות על החזל, ולכן בכותרת שמו קודם את העיקר, בפירוט קודם שמו את מה שנלמד מדרשה, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו לדבר על הדוגמאות של העדות, אבל לפני זה קדמנו שלוש הקדומות. א', צריך גם דיבור טוב וגם כוונה בשביל שנזירות תחול. ב', לגבי עדות יש שלוש דרגות. דרגה ראשונה זה ידיים מוכיחות, זה ודאי מועיל. דרגה שלישית זה ידיים שלא מוכיחות כלל, זה ודאי לא מועיל. ובאמצע יש דרגה שתיים, שזה נקרא ידיים שאין מוכיחות. לגבי זה יש דעות שונות. והקדמה שלישית, הגמרא בעצם מדברת על שני דברים, גם על הכללים, מה הדין של הדרגה השנייה, וגם איך לשייך מקרים שונים. אז סעיף ראשון, אדם אמר אהה, ועל זה הגמרא שאל שתי שאלות. שאלה אחת, גם אם נניח שבאמת הוא מתכוון לזה, איך אתה אומר שזה דיבור טוב שמחייב נזירות? ועונה שמואל, אתה צודק, זה דווקא אם נזיר עובר לפניו. ולגבי זה יש שתי הבנות. הבנה אחת, לולי שנזיר עובר לפניו זה דרגה 2, ויוצא שדרגה 2 זה לא טוב לפי שמואל, אלא צריך 1, ידיים מוכיחות. הבנה שנייה לא, לולי שנזיר עובר לפניו זה דרגה 3, אבל אם נזיר עובר לפניו זה דרגה 2 או 1, ושניהם מספיקות. וזה לגבי השאלה לגבי הדיבור. אחר כך שאלה שנייה לגבי הכוונה, שאלה הגמרא, רגע, אולי הוא לא התכוון. הרי גם אם נזיר עובר לפניו, יכול להיות שהוא התכוון לא לנזירות, אלא רק לקורבנות הנזיר. ועונה הגמרא, אתה צודק, באמת צריך לשאול אותו אם הוא התכוון לזה. ועדיין יש כאן חידוש שאפילו שהוא התכוון ואפילו שהיה דיבור, לא צריך דיבור מעולה, אלא מספיק דרגה 2 כאמור, לא צריך יד מוכיחה לגמרי, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה לגבי אדם שאמר אהה נאה, וגם כאן שאלנו שתי שאלות. שאלה אחת, אולי התכוון לאנאה לפניו במצוות, וגם כאן שמואל העמיד שמדובר דווקא שהוא תופס בשיער שלו, ואז ברור שהוא מתכוון משהו שקשור לשיער, כלומר לנזירות. שאלה שנייה, איך אתה אומר שנזירות זה דבר נאה? הרי לפי רבי אלעזר הכפר זה חטא, ועונה הגמרא לא. זה רק הופך לחטא אם הוא נטמע, אם הוא לא נטמע, זה יכול להיות דבר נאה. כל טוב.